אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי מן.
הכנסת, הזכרנו בתוכנית הקודמת ונזכיר גם בתוכנית הבאה, שינתה את פניה במרוצת 70 שנותיה. לא רק את הפנים האנושיות, אלא את הרכב המפלגות שרצו אליה, ולא פעם אחרי כברת דרך לא הצליחו להיכנס אליה שוב. כנסת נכבדה, שלום. בתוכנית הזאת נמשיך במסע ההיסטורי שלנו ונזכיר עוד מפלגות ששמותיהן התנוססו על כרזות לפני הבחירות, או אחר כך בכותרות כשהן היו בכנסת, אבל אחר כך החליפו שמות והרכבים, או פשוט נעלמו. בתוך הסיפור ההיסטורי הזה של הרכבה של הכנסת, נשבץ כמו תמיד את הפינות הקבועות על עובדי הכנסת, האנשים, עובדי הציבור שמאחורי חברי הכנסת, האנשים שנמצאים בכנסת דרך קבע, מול חברי הכנסת שבאים והולכים על פי בחירת הציבור. גם נזכיר מושג מחיי הבית ונבקר בעוד פינה במשכן הכנסת. כמובן, נשמע את קולותיהם של אחדים מחברי הכנסת מהמפלגות ששמותיהן התנוססו על פתקי ההצבעה בקלפי מהמפלגות בימין ונעלמו או נבלעו באותיות אחרות. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת.
שלום איזי.
בתוכנית הקודמת דיברנו על מפלגות שנעלמו משמאל, אז קודם כל בוא נבהיר לטובת אלה שגם העירו לנו וביקשו שנעיר, שמפלגות, בעיקר מפלגות אידיאולוגיות, לא נעלמות, אלא עוברות תהליכים, כלומר פירוקים או איחודים, וזה קורה לא מעט במהלך הדרך.
נכון, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת על המפלגות שנעלמו כביכול מצד שמאל, אבל באמת גם לאור התגובות ובכלל צריך להגיד שהיעלמות, אולי מדובר בהיעלמות מבחינה ארגונית, פונקציונלית, אבל קודם כל הרעיונות של המפלגות הללו ממשיכות להתקיים במערכת הפוליטית.
או מחוץ על הגם.
נכון, גם בתור תנועות חוץ פרלמנטריות וגם בכנסת. הכנסת משקפת את החברה הישראלית. וככל שהחברה הישראלית משתנה, גם הכנסת משנה את פניה, והרעיונות של פעם מקבלים עטיפה חדשה, לפעמים מהות אחרת, אבל באמת, המפלגות הוותיקות, הייתי אומר עד היום, 70 שנה אחרי, הם אולי נעלמו מבחינה פיזית וארגונית, אבל אנחנו בהחלט מרגישים את הרעיונות שלהם, את ההשפעה שלהם, גם על המפלגות הקיימות, גם אם הן שונות בשם, בצבע ובהרכב האנושי.
והיום נדבר על מפלגות מצד ימין של המפה הפוליטית, מצד ימין, זזו, השתנו, נעלמו, שוב, אולי לא נשתמש רק במושג נעלמו, כי כמו שאנחנו אומרים, יש תזוזות, יש תהליכים שונים של יציאה ממפלגות קיימות, הקמת מפלגות חדשות, אחר כך שוב איחוד, יש כאלה שעברו את התהליכים האלה כמה פעמים.
בהחלט, והיום אנחנו נדבר על צד הימין, של המפה הפוליטית, של מפלגות שכבר לא קיימות היום. והמפלגה הראשונה, שחשבתי שהיא גם מפלגה מאוד מעניינת, גם האנשים שהרכיבו אותה אולי לא הצליחו בפעם הראשונה, אבל הם המשיכו להיות בעלי מעמד חשוב בימין הישראלי ובכלל בפוליטיקה הישראלית, מפלגת הלוחמים. ומפלגת הלוחמים זה מפלגה מאוד מעניינת, כי מדובר בקום מדינה, הבחירות לכנסת הראשונה, ויש מצב מאוד מעניין של המעבר מעם לוחם, לוחם בבריטים, לוחם במדינות ערב, לעם נורמלי שמקיים בחירות ומפלגות. ואנחנו רואים את ההשפעה הגדולה של המחתרות על הפוליטיקה הישראלית. אם זה מצד שמאל, אנחנו מדברים על ההגנה שהיא למעשה הזרוע הצבאית של מפאי, ואנחנו רואים אחר כך כניסה של אנשים שהיו בהגנה גם לצהל וגם אחר כך למפאי בגלגוליה השונים, בין אם זה הפלמח שהייתה מחתרת שהייתה מאוד מזוהה עם מפאם ובעיקר עם אחדות העבודה מתוך מפאם שדיברנו עליה בתשדיר הקודם, ואנחנו רואים שם באמת אנשים שעוברים למפלגה, וגם העובדה שהיא פרוקה על ידי בן גוריון במהלך הקרבות, אף היא הייתה על רקע פוליטי שהוא לא רצה שתהיה פה מפלגה שיש לה צבא. ומצד ימין אנחנו רואים תהליך קצת אחר, שזה מחתרת שהופכת למפלגה. אם מצד שמאל אנחנו מדברים על מפלגות שיש להם זרוע צבאית או מחתרת שדי מזוהה איתה, גם אם לא ב-100%, הרי שבצד ימין יש לנו מחתרות כמו אצל שיוצאת מן המחתרת והופכת להיות לתנועת החירות בראשות מנחם בגין, ואנחנו מוצאים שם את כל המפקדה של האצל כחברי כנסת לדורותיהם, זה לנדאו ואם זה מרידור ועוד כהנה וכהנה, וגם הלכי שרואה את האצל, רואה את הפלמח, רואה את ההגנה, גם הלכי עובר תאריך מאוד מעניין ומקים מפלגה, מפלגת הלוחמים.
איזה ייצוג היה להם בכנסת הראשונה למפלגה הזאת?
אז הייצוג הפוליטי באמת לא היה גדול, הם הגיעו לקצת יותר מאחוז מהקולות, והיה להם רק נציג אחד בכנסת, נתן ילין מור, שהיה אחד מהשלישייה שלמעשה הנהיגה את הארגון לאחר חיסולו של יאיר שטרן. ועם הקמת המדינה, לכי מחליט שהוא מקים מפלגה שתייצג אותו בכנסת. מדובר במפלגה שהיא מהפכנית, מפלגה שהיא סוציאליסטית, שהיא קוראת להעלמת אמצעי הייצור, מפלגה שקוראת לשוויון מוחלט. זאת אומרת, מצד אחד מעין אידיאולוגיה
כביכול שמאלנית.
ותחשוב על זה איזי ש... יצחק שמיר וגאולה כהן, שני אנשים מאוד מובילים בימין הישראלי, יצחק שמיר מנהיג הליכוד, לימים ראש הממשלה, התחיל את דרכו במפלגה סוציאליסטית, ביחד עם נתן ילין מור ואחרים. וכאן ניתן לראות גם את הקושי, כי בעוד שהם היו במחתרת, היה להם מטרה אחת, לגרש את הבריטים ולהקים מדינה. וההחלטה שלהם להקים מפלגה התבררה כהחלטה, הייתי אומר, קצת בעייתית, כי היו שם חילוקי דעות מאוד גדולים. אז אנחנו רואים באמת את ההחלטה כן לאמץ את הקו הסוציאליסטי, שוויוני, הלאמה וכולי, אבל לא כולם היו תמימי דעים עם הקו הזה, ואנחנו רואים כבר מההתחלה באמת הרבה מאוד ויכוחים בתוך המפלגה, עד כדי פירוקה לאחר מכן, על רקע חילוקי הדעות במה המפלגה צריכה להתמקד.
אז בוא נשמע את קולו של נתן ילין מור.
על מטרה זו קם הלכי. מפני שלפני כן היה תשטוש במושגים. לכי היה יחיד במינו בכך שהוא קבע באופן ברור את ההגדרה כי השלטון הבריטי בארץ ישראל איננו שלטון מנדט, אלא שלטון זר שיש לסלק. זה היה עוד בשנת 1940, ויש לי עדויות שיאיר חשב כן עוד מקודם, לפני הפילוג, בשנות ה-30, 35-60.
נתן ילין מור באמת דמות מעניינת, הוא הוביל את הקו האנטי-אימפריאליסטי המזוהה יותר עם הגוש הקומוניסטי בתנועה, אבל מצד שני אנחנו רואים גם את ההשפעה של יצחק שמיר וישראל אלדד ואחרים שתמכו באמת בצד בקו של שחרור המולדת והרחבת גבולות המדינה.
הוא היה חבר כנסת בסך הכל שנתיים ו-26 שבועות, כלומר תקופה קצרה, וזה גם אומר משהו על המפלגה הזאת שפשוט נעלמה.
נכון, הפער האידיאולוגי בין החברים נתן את אודותיו, וכפי שאמרתי, להיות במחתרת זה דבר אחד, אבל לנהל מפלגה שאמורה להיות בעלת קו אחיד לציבור, לציבור הבוחרים, זה כבר היה דבר שני, והדעת החברים כולם, הם החליטו לפרק את המפלגה. ובאמת עם פירוק המפלגה, אנחנו לא מוצאים עד 79, עד הסכמי השלום עם מצרים, שום מפלגה שעומדת ימינה למפלגת החירות או לליכוד, גחה לימים, וזו בעצם סופה של המפלגה שהבטא את הסמן הימני ביותר בכנסת.
ואגב, זה מעניין, שניים מהמובילים של המפלגה הזאת רצו לבחירות מתוך הכלא.
זה באמת היה תקדים בפוליטיקה הישראלית, שגם אתי שמולביץ' וגם נתן ילין מור, שני המועמדים הראשונים של המפלגה, היו בכלא ורצו בתור נציגים שהם מאחורי סורג ובריח, בעקבות ההתנגשות באוזן פול קברנדות, שהיה מתווך האום. וניסה לכפות על ישראל נסיגות וקבלת פליטים ערבים, ובעקבות כך האצ"ל בירושלים, אנחנו זוכרים שירושלים עדיין נתפסה כעיר בינלאומית ולא עיר בשליטה יהודית, ולכן המחתרות עדיין התקיימו שמה, ולכן הלח"י בירושלים מחליט לחסל את המתווך על מנת למנוע אובדן שטחים נוספים של מדינת ישראל וכניסת פליטים ערבים כפי שברנדוט רצה, ולכן הם נעצרים בהוראת בן גוריון ומוכנסים לכלא. והיה כאן סיפור מעניין שנתן ילין מור הפך בין לילה לאחר פרסום התוצאות והפיכתו לחבר כנסת מאסיר לחבר כנסת. היה לו שינוי, הייתי אומר, מאוד חד במעמד שלו בין אדם שנשללה ממנו חירותו לבין חבר באספת הנבחרים של מדינת ישראל.
כנסת נכבדה. מאה עשרים פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
שמי רן שלום, אני מפקד המחלקה להבטחת אישים של הכנסת. התגייסתי למשמר הכנסת בנובמבר 2002 כמאבטח, ולאט לאט התקדמתי בסולם הדרגות והתפקידים, עד שמוניתי לפקד על המחלקה הבחירה ביותר של המשמר כוח עוז. בשנת 2004 הוקמה המחלקה, ואני הייתי אחד מהמאבטחים הראשונים שלה. היינו 12 מאבטחים שעברנו קורס אבטחת אישים, ויחד בנינו והצבנו אותה למה שהיה היום. המחלקה להבטחת חברי כנסת שנקראת עוז. והיום כמפקדה אני סוגר מעגל. קצין הכנסת ואנוכי מקיימים באופן שוטף הערכות מצב עם המשטרה, שמוסרות לנו מידע מודיעיני על חבר כנסת כזה או אחר מאוים, ומנחה אותנו את מי להבטח, ובהתאם לכך נקבע סל ההבטחה, ועל פי זה אנחנו פועלים. בנוסף לכך, הכוח משתתף במבצעי הבטחה גדולים ומורכבים, כגון הצהרות זיכרון שחברי הכנסת משתתפים בהן, ישיבות של ועדות הכנסת מחוץ לשטח החסינות, ופעילויות נוספות בהן מעורבים חברי כנסת שדרושים התייחסות מיוחדת. יש הרבה חוויות ורגעים שזוכרים לי בתור מאבטח, מפקד, בכל התקופה בה הייתי בכוח עוז. החוויה האחרונה הייתה בתור מפקד. לאחרונה התקיימה החתונה של חבר הכנסת יהודה גליק, שהיינו שותפים בתכנון שלה בשל המורכבות הביטחונית שלה. לא חשבתי אי פעם שהמחלקה תהיה שותפה פעילה מאוד בחתונה של המאובטח שלה, ויצא שאנחנו היינו חלק מהשמחה שלו. אני מאמין ובטוח שהמחלקה תמשיך להוביל ולייצג את המשמר בכבוד מול גורמי הביטחון בארץ ובעולם, ותעמוד באתגרים בהם המציאות שלנו מזמנת לנו.
דוקטור משה פוקסמן שאל, חוזרים אל עוד מפלגה שהייתה במפה הפוליטית, שם שרווח מאוד בשנות ה-50 וה-60, הציונים הכלליים היו ואינם. איפה הם בכל זאת?
הציונים הכלליים היו המפלגה בימין הישראלי בשנים הראשונות של מדינת ישראל. האופוזיציה מימין לא הייתה חירות, שהייתה אז באותה תקופה מוקצת מחמת מיאוס, מפלגה שעוברת לגיטימציה על ידי בן גוריון. אנחנו זוכרים איך אפילו בשמו של מנחם בגין היה, אנחנו זוכרים איך אפילו היה אסור לומר את שמו של ראש תנועת החירות מנחם בגין, ובן גוריון היה נוהג לכנות אותו.
האיש יושב מימינו של חבר הכנסת יוחנן בדר.
נכון, אבל המפלגה שבאמת הייתה אלטרנטיבה ימנית למפאי ולבן גוריון, הייתה מפלגת הציונים הכלליים. היא גם מפלגה לא צעירה, מפלגה די ותיקה, מפלגת המעמד הבינוני, שהאמין שהעדיפות צריכה להינתן לבעלי המפעלים והסוחרים. היא הוקמה על מנת בעצם להגן על האינטרסים של המעמד הבינוני, של אנשים שלא היו מאוגדים בהסתדרות, כמו רופאים, מהנדסים. הציונים הכלליים היא אחת המפלגות הוותיקות. היא הוקמה כבר בשנות ה-30, עוד לפני הקמת המדינה, כאשר יש הרגשה שלאור כוחם הגדול של מפלגות הפועלים וזכויות הפועלים וההסתדרות והאיגודים המקצועיים למיניהם וסולל בונה והמשקים של הפועלים והמפעל הכלכלי הגדול, כל המפעל הזה דוחק את רגלי המעמד הבינוני.
כלומר, האנשים העירונים, לא חברי קיבוצים או מושבים, לא ההתיישבות העובדת.
נכון, מדובר בעיקר על הסוחרים, החנוונים, בעלי המפעלים הקטנים, קבלנים. אנחנו רואים שם הרבה מאוד ייצוג של מקצועות חופשיים. היה הרי הרבה מאוד מאבקים, הן מבחינת התעסוקה, כאשר העובדים והפועלים כמובן בתמיכת ההסתדרות רצו שכר יותר גבוה, והציונים הכלליים דווקא ייצגו את הסוחרים ואת בעלי המפעלים שביקשו גם להגן על הרווח שלהם. אנחנו מדברים על עקרונות של שוק חופשי מול המשק ההסתדרותי והממשלתי של מפאי. הציונים הכלליים הצגו את העמדה של הניתוק בין המפלגות לבין הממשל. הם גם היו נושאי דגל הממלכתיות. אם אנחנו מדברים על חוק חינוך ממלכתי, לבטל את זרם העובדים שהקיף אחוז מאוד ניכר מבתי ספר במדינת ישראל שהיו שרים את האינטרנציונל ועם הדגל האדום, אז הרי זה גם אחד מההישגים הגדולים של התנועה הזאת.
ובסיאם הם הגיעו ל-20 חברי כנסת, אחר כך התחילו לרדת ל-13 ואז באה הירידה. למה?
אז נכון, הם בסיאם הגיעו אפילו יותר מ-20 חברי כנסת. 20 חברי כנסת זה הרשימה רק של קיבלו הציונים הכלליים, אבל באותה מערכת בחירות שאתה מתכוון אליה, ב-1951, מערכת הבחירות לכנסת השנייה, היו להם גם עוד נציגים שרצו ברשימות אחרות, כמו רשימת הספרדים וכולי. הייתי אומר, הם הגיעו ל-23 חברי כנסת סך הכל, עם כל התומכים שלהם בכנסת, והם היו כוח מאוד גדול וחזק, במיוחד על רקע משבר הצנע, על רקע העובדה שהממשלה בראשות בן גוריון מפעילה מדיניות של פיקוח על המוצרים, פיקוח על המחירים, אזרחים מקבלים פה תלושים בשביל לקבל מזון, והיו הרבה מאוד כוחות ביישוב שלא אהבו את האופן שבו המשק מתנהל, שכן האמינו שהמשק הישראלי צריך להתנהל על פי השוק החופשי ולפתוח לתחרות, צוב ויבוא, ועל הרקע הזה של ההתנגדות למפעל הצנע, למדיניות הצנע של דוב יוסף ושל הממשלה, אנחנו רואים באמת את ההתחזקות המאוד מאוד גדולה של הציונים הכלליים. היה להם את הסיסמה תנו לחיות בארץ הזאת, שהייתה סיסמה שקסמה להרבה מאוד חוגים, ומאז יש לה ירידה, נכון? המפלגה, מספר המנדטים שלה הולך ופוחת, גם בגלל שאנחנו רואים את ההתחזקות של תנועת החירות ושל מנחם בגין, גם הניסיון לפנות לעולים החדשים שלא הצליח כל כך, היה להם קשה להסביר את הצורך בשוק חופשי וכולי, לאנשים שנמצאים במעברות וצריכים לחם לקיום יומיומי ועבודה מסודרת ותלויים בשלטון.
אז איפה החיבור שלהם לימין? במה מתבטא הימניות שלהם?
הציונים הכלליים מבחינת דת ומדינה, מבחינת היחס שלהם למצב המדיני והביטחוני, הם באמת די תאומים את מפאי. אנחנו לא מוצאים הרבה הבדלים, אבל אנחנו צריכים לזכור שעד 67 החלוקה בין ימין לשמאל הייתה בעיקר מבחינה כלכלית חברתית, וכאן הם היוו אופוזיציה ימנית מאוד נחרצת למפאי. הם דיברו על הקטנת כוחה של המדינה והגדלת כוחו של האזרח. הם מדברים על שבירת המונופולים של הממשלה ושל ההסתדרות. הם מדברים על עזרה לבעלי ההון, לשים דגש על זרימת הון פרטי, דברים שבאותם ימים נחשבו גם בחוגים גדולים במפאי וגם במפם כדברי כפירה בעיקר מבחינת האידיאולוגיה הסוציאליסטית שמאוד הייתה דומיננטית ביישוב באותה תקופה. לתנועה הזאת היו גם שורשים מאוד גדולים בערים הגדולות. הדומיננטיות של המפלגה באה לידי ביטוי, אנחנו יכולים למצוא בעיקר בערים הגדולות. כפי שאמרת, בתל אביב היה לנו את רוקח, והיה לנו את ראש העיר לבנון, שני ראשי ערים מיתולוגיים. ברמת גן הם שולטים ביד חזקה באמצעות ראש העיר אברהם קריניצי, גם ראש עיר מיתולוגי שמזוהה עם הציונים הכלליים.
יוסף ספיר בפתח תקווה ועוד.
נכון, וחייבים להזכיר אפילו גם את עובד בן עמי בנתניה, גם עוד ראש עיר מיתולוגי שבמשך שנים רבות הוביל את העיר, ככה שניתן לראות שבערים המרכזיות, התושבים שם בוודאי לניהול העיר, העדיפו את הציונים הכלליים על פני מפאי ושותפותיה הסוציאליסטיות.
אז בוא נשמע את קולותיהם של אחדים מראשי המפלגה הזאת.
את מר פרץ ברנשטיין, נשיא מפלגת הציונים הכלליים, פגשנו לפני כשעה כשחזר לביתו ברגל מהתייעצות עם חבריו להנהגת מפלגת הציונים הכלליים.
מר ברנשטיין, האם אני יכול לשאול אותך, מהי תגובתה של מפלגתכם, מפלגת הציונים הכלליים, לתוצאות הבחירות כפי שהם הסתכמו עד כה?
אנחנו כמובן הופתענו והתאכזבנו מהתוצאות האלה. היות והיינו בטוחים שלא בלבד שנחזיק מעמד, אלא נקבל תוספת כוח.
במה אתם מסבירים לעצמכם את התופעה הזאת?
כמובן שיש מספר של הסברים, אבל לנו נדמה שהסיבה העיקרית היא בהסתה הפרועה שהתנהלה נגדנו מהרבה צדדים, הסתה אשר נשא פרי, אם כי רק צד אחד של המסיתים כתב את הפירות של ההסתה הזאת.
ואם אני יכול לשאול אותך, מר ברנשטיין, מהי הנחתך, איך תשתקפנה תוצאות הבחירות לכנסת בממשלה הבאה שתיקון בקרוב?
על זה קשה לי להביע דעה, היות ולא יוטל עלינו להרכיב ממשלה, יש לנו עוד זמן להסתכל בהתפתחות העניינית.
ואיך אתם מסבירים, מר ברנשטיין, את התמונה כפי שהיא משתקפת בתוצאות הבחירות לעיריות ולרשויות המקומיות?
יש במובן זה הבדל מסוים לעומת הבחירות לכנסת. הוברר שמפלגתנו בתל אביב ובעוד מקומות יש ציבור נאמן יותר גדול שגם הפעם עמד לצדנו מאשר במקומות יותר מרוחקים.
הנהלת המפלגה הליברלית בחרה הערב בחמישה מחבריה לייצג אותה בהנהלת גחל. על פי הצעתו של יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת יוסף ספיר, נבחרו מחדש חברי הכנסת אלי מלך רימלט, מר ספיר בעצמו, ומר אריה דולצין. שני חברים חדשים נבחרו גם כן, חברי הכנסת שמחה ארליך ויוסף תמיר. חברי הכנסת אברהם צימרמן ויוסף סרלין, השוהה בחוץ לארץ, שהיו עד כה חברי הנהלת גחל מטעם החטיבה הליברלית, לא נבחרו מחדש. רפאל אמיר משוחח עם מר יוסף ספיר על משמעות הבחירה החדשה.
מר ספיר, ייצוב עמדות זה של ההנהגה, לשם מה הוא בא?
אני מרשה לעצמי לפקפק בדבר אם אפשר לכנות את ההחלטה היום של שינויים פרסונליים בנציגות המפלגתית של המפלגה הליברלית בהנהלת גחל כיציבות או אי יציבות של ההנהגה של המפלגה הליברלית.
ברור שזו לא מהפכת חצר.
זה לא רק לא מהפכת חצר, אלא דברים שהם קיימים ורגילים בכל מפלגה וגם במפלגה הליברלית, שלעיתים מסוימות, מחליפים אנשים בגוף, בעיקר בגוף אקזקוטיבי שהוא צריך לייצג את המפלגה כמפלגה ואת הרוב במפלגה בטיפול ובבירורים ובסיכומים ובהחלטות משותפות עם גוף פוליטי אחר, אמנם בתוך המסגרת של גחל.
למה עכשיו?
למה עכשיו? מפני שאנחנו נכנסים לתקופה חדשה, בנוף פוליטי חדש, בקונסטלציה מפלגתית פוליטית אחרת של גחל. והבעיה הייתה, אם המפלגה הליברלית קובעת קו מסוים, מדיני במסגרת זו, אז הנציגות שלה בתוך הנהלת גחל חייבת להיות כזאת אשר מייצגת את הרוב המכריע בתוך המפלגה הליברלית.
האם אני מבין נכון שהשינוי הזה בא סמוך מאוד להחלטה שלא הייתה לרוח הליברלים ולכן הוא בא?
הרוב המכריע במפלגה הליברלית הביע את דעתו הן בהצבעה והן בפומבי נגד עזיבת הממשלה בשעה זו. ולכן ברור הדבר שהקו הזה הוא הקו המנחה את המפלגה הליברלית, למרות שלגופו של העניין לא היו חילוקי דעות. אם ההחלטה של הממשלה היא רצויה או לא, אנחנו חשבנו וגרסנו במשותף שההחלטה הזאת היא הרת סכנות. חילוקי הדעות היו רק למעשה אסטרטגיים וטקטיים לטובת העניין, כאשר המפלגה הליברלית ברובה המכריע חשבה שבהשתתפותנו בממשלה, צעד אחרי צעד, שעל אחרי שעל, בציפורניים להיאבק נגד כל נסיגה מיותרת, נגד כל סטייה מההחלטות של הממשלה. ואת זה רצינו לעשות.
כנסת נכבדה.
אז אמרנו שהם הלכו ונעלמו. איפה הנקודה שבה הם נעלמים כמעט לגמרי?
אז אנחנו באמת מזהים ירידה מהכנסת השנייה, שהם מגיעים לסי כוחם של למעלה מ-20 מנדטים, 13 מנדטים, ואחר כך ל-8, ואחר כך הם מתאחדים ויורדים. אני חושב שה... ירידה בכוחה של המפלגה נובע ממספר גורמים. קודם כל לא הייתה להם הנהגה כריזמטית שיכלה לסחוף אחרי ההמונים כפי שהיה למפלגות אחרות. תמיד אמרו על ההנהגה של הציונים הכלליים שהייתה יותר הנהגה בירוקרטית, מקצועית, אמינה מאוד וטובה מאוד, אבל הכריזמה הייתה קצת יותר במחסור. הגידול בתנועת החירות והעוצמה של המפלגה, ככל שתנועת החירות, שגם היא מייצגת מדיניות של שוק חופשי, אמנם עם תמיכה סוציאלית לשכבות המצוקה, אבל עדיין גם מפלגה שמייצגת עמדות דומות מבחינה כלכלית חברתית, וככל שחירות עולה, אז הציונים הכלליים יורדים, וגם השותפות שלה בקואליציה עם מפאי לא סייעה לתדמית שלה בקרב הציבור. כל המרכיבים הללו מחלישים את המפלגה לאורך השנים, והמפלגה מבינה שהיא צריכה באמת להתאחד עם מפלגות אחרות על מנת שהיא תוכל להמשיך להתקיים ולעבוד גם אופוזיציה משמעותית. ולמרות הפניות של חירות, הם מעדיפים להתאחד דווקא עם המפלגה שנמצאת לשמאלה, עם המפלגה הפרוגרסיבית, עם מפלגת המרכז, ומקימים את המפלגה הליברלית. המפלגה הליברלית, למרות האיחוד והעצמה של המפלגה, היא מגיעה לאותה מספר מנדטים כמו לתנועת החירות, ותנועת החירות עוד עוברת אותה מבחינת המצביעים בפועל. המפלגה הליברלית שמופיעה בבחירות ב-1961 בכנסת החמישית, היא מפלגה שנשארת מחוץ לקואליציה, היא פחות משפיעה על המדיניות, ובציונים הכלליים מבינים שהדבר הזה אינו מספיק ומנסים כן להכניס את חירות לאיחוד. פרוגרסיביים שהיו חלק מרכזי במפלגה לא מסכימים ולבסוף פורשים במפלגה הליברלית, ומה שנשאר במפלגה, החברים של הציונים הכלליים במפלגה הליברלית מתאחדים עם חירות ומקימים ב-1965 את גחל, שלימים הופכת להיות לליכוד.
גחל, ראשי תיבות, גוש חירות ליברלים.
נכון, והמפלגה ממשיכה להתקיים כחלק מהליכוד עד שבשנות ה-90 היא נטמעת לגמרי, כמה נציגים הבולטים שלה בכנסת עד לתקופה, הייתי אומר, האחרונה, היו נעמי בלומנטל, משה ניסים, גדעון פת, מודעי, שאנחנו זוכרים אותו היטב.
ובעצם עם יצירת גחל גוש חירות ליברלים, ממש נפל דבר בפוליטיקה הישראלית בצורה מאוד משמעותית.
האיחוד הזה באמת יצר פעם ראשונה אופוזיציה אמיתית למפאי ולמפלגות הפועלים. המעמד ששתי המפלגות השקיעו במאבק פנימי בתוך הימין הישראלי, מה שאנחנו קוראים היום לראות בתוך הנגמש, למעשה פוסק, וכל החצים מופנים החוצה כלפי היריבים משמאל ולא כלפי מפלגה אחת כנגד ראותה. המפלגה הליברלית מביאה לאיחוד הזה את הדימוי של הנהגה מאוד אחראית, עם הרבה מאוד משאבים כלכליים, דבר שמסייע למתן את התדמית הקיצונית שהדביקו לתנועת החירות לאורך השנים, וגם לסייע במחסור הכלכלי ממנו היא סבלה. תנועת החירות מספקת מצידה גם את ההנהגה הכריזמטית שכל כך הייתה חסרה לליברלים, וגם חיבור לשכבות המצוקה ועולים מארצות המזרח, שהיה משאב פוליטי מאוד חשוב, שהלך וגדל עם השנים. והאיחוד הזה למעשה מאפשר אחר כך את חבירתם של כוחות נוספים שלא הסכימו לחבור לליברלים לבד או לחירות לבד, המרכז החופשי, הרשימה הממלכתית, מה שנותר ממנה מאנשי בן גוריון ואחרים, שמקימים לימים את הליכוד. ולאחר מכן במהפך 77, כאשר הגוש הזה עוזב את תפקידו כאופוזיציה ראשית והופך להיות מפלגת ראשות הממשלה. גם בעיתונות של אותה תקופה, העניין נתפס כקו פרשת המים. אם אנחנו מסתכלים על הכותרות של מעריב, הרי מעריב קובע שהאיחוד בין המפלגות מאפשר לראשונה אפשרות של חילופי שלטון. הארץ גם כותב שנוצר גוף שיכול מפאת גודלו לשמש תחליף, וידיעות אחרונות אפילו הגדילו לעשות, ובכותרת הם הגדירו את האיחוד כאולי המאורע החשוב ביותר בחיינו מאז הקמת המדינה.
ואגב, אחרי המהפך ב-77, אותם אנשים שבהיסטוריה היו מאנשי המפלגה הליברלית, מקבלים הרבה מאוד תיקים כלכליים, לא סתם.
נכון, וכפי שכבר אמרנו על כך שמפלגות אומנם מתאחדות ונעלמות או משנות שם, אבל עדיין העקרונות שלהם נשארים. אנחנו רואים אחרי מהפך 77 שהליכוד מוסר לידי הסיעה הליברלית את ההנהגה בנושא הכלכלי כמעט לגמרי. הם מקבלים את כל התיקים הכלכליים, החל מתיק האוצר ותיקי התשתיות,
תעשייה,
התעשייה. והעיצוב של המדיניות הכלכלית, של מה שנקרא המהפך הכלכלי המפורסם, שב-77 יצא לדרך, של פתיחת המטבע, של הפרטות של בנקים כמו בנק לתעשייה וכולי. כל זאת הם הרעיונות של המפלגה הליברלית, שהחל מ-1930 נאבקת למען פתיחת המשק הישראלי לזרימת הון ולזמה חופשית ולתחרות.
כנסת נכבדה.
עד שנת 2000 לא היה תפקיד ראש האופוזיציה תפקיד רשמי. בשנת 2000 קיבלה הכנסת תיקון לחוק הכנסת, התשנד 1994, אשר בו נוסף לחוק פרק וב המאגן את מעמדו של ראש האופוזיציה ומחזק בכך את מעמדה בכנסת. החוק קובע כי ראש האופוזיציה, ובעברית נגדה, הוא חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר בסיעות האופוזיציה, שעליו הודיעה אותה סיעה, אלא אם כן הודיעו רוב חברי סיעות האופוזיציה כי חבר כנסת אחר יכהן בתפקיד. החוק קובע עוד כי על ראש הממשלה להזמין את ראש האופוזיציה ולמסור לו מידע עדכני בענייני המדינה, לפי הצורך ולא פחות מאשר פעם בחודש. עוד נקבע בחוק כי ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה, וכי בתקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה מייחדים מקום גם לראש האופוזיציה.
מושג מחיי הכנסת, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים. אנחנו מתקדמים אל עוד מפלגות שהיו בינן, דוקטור משה פוקס מנשל, מנהל מוזיאון הכנסת, מגיעים אל שנת 79, מפלגות שהופכות, מנסות להיות אופוזיציה למפלגת השלטון, לליכוד, עוד יותר מצד ימין, אבל הן נעלמות.
נכון, עד 1979 הליכוד, למרות היא אותה מפלגת השלטון, היא גם נתפסת כמפלגה שנמצאת על הצד הימני ביותר במערכת הפוליטית, וב-79, אחרי חתימת הסכמי השלום עם מצרים, אחרי הסכמי קמפ דיוויד, שבהם ישראל מציעה אוטונומיה לפלסטינאים, שבהם ישראל נסוגה מכל סיני תמורת השלום עם מצרים והרס היישובים בחצי האי, אנחנו רואים כיצד חלקים רבים בליכוד שמתנגדים להסכם נחרצות הן בכנסת. אנחנו זוכרים את מישה ארנס שמצביע נגד, וב-81 אפילו מסרב להצעתו של ראש הממשלה בגין להיות שר ביטחון, כי הוא לא רוצה להיות אחרי על פינוי סיני. ואחרים מצביעים נגד ונשארים בתנועה, אבל ישנה מספר חברים שמצביעים נגד ומחליטים לפרוש ולהקים מסגרת מצד ימין לליכוד. אנחנו מדברים על הראשון שפורש הוא משה שמיר, שכבר ביולי 79 פורש מהליכוד. מספר חודשים לאחר מכן מצרפת אבגיעו לכהן, והם מקימים את תנועת בני, ברית נאמני ארץ ישראל, שעד מהרה מסיבה את שמה לתחייה בני, ועד מהרה הופכת למפלגת התחייה, שמתמודדת באופן עצמאי החל משנת 1981. כן חשוב לציין שלמרות שהם היו סיעה מאוד קטנה של שני חברים בכנסת עד 81 שפרשו מהליכוד, עדיין הייתה להם השפעה די גדולה. חוק יסוד ירושלים שעובר ב-1980 עובר ביוזמתה של חברת הכנסת גאולה כהן, אז מסיעת בני, סיעת בת שני חברים, שמצליחה ליזום חוק יסוד שקובע שירושלים היא בירת ישראל, ובה יושבים בית המשפט העליון והכנסת והממשלה וכולי. חוק מאוד חשוב ומהותי, הן פנימי והן ביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל. ולקראת הבחירות לכנסת העשירית, הסיעה מתמודדת לראשונה באופן עצמאי, והם מחפשים להעמיד בראש התחייה מדען בעל שם, והם מצרפים את נשיא אוניברסיטת תל אביב, מגדולי הפיזיקאים במדינת ישראל, פרופסור יובל נאמן, שהוא עומד בראש הרשימה, אחריו גאולה כהן. חייבים להזכיר גם את חנן פורט, שהוא מייצג את הזרמים בציונות הדתית שהיו מאוכזבים מהאידיאולוגיה היונית לטעמם של המפדל, ולכן הם חוברים לתנועת התחייה ומייצגים את חוגי גוש אמונים. מפלגת התחייה מגיעה לשלושה מנדטים, והיא מקדישה את כל המאמץ שלה בכנסת לנסות ולמנוע את הנסיגה מסיני ואת הרס היישובים שם. התנועה לא מצליחה והיא נשארת באופוזיציה לממשלת הימין של מנחם בגין, עד מלחמת שלום הגליל, כאשר היא מצטרפת לתמוך בממשלה כנגד האופוזיציה משמאל, ומוקם גם משרד מיוחד לרגל המאורע של הצטרפות התחייה לממשלה, שהוא משרד המדע, פעם ראשונה במדינת ישראל, שבראשו כמובן עומד יובל נאמן, שמצטרף לממשלה כשר, משרד שהופך להיות משרד מאוד חשוב, עם הרבה מאוד תפקידים עד ימינו אנו, כל זאת בזכות הצטרפות של התחייה ב-82 לממשלה.
פעילי התחייה עולים לארצות הברית. משלחת של תנועת התחייה ובראשה גאולה כהן, משה שמיר ויובל נאמן, עושה אתה בארצות הברית, נפגשת עם יהודים ועם סנטורים, ולדברי חברי המשלחת הם מצליחים להסביר כמה חיוניות ההתנחלויות בשטחים. אפילו קל להסביר זאת, הם אומרים.
לא רק הצלחנו להסביר, אני חושבת שגם הצלחנו לקעקע את כל שטיפת המוח שעשו לנו גם בארץ, שיהדות ארצות הברית נגד התנחלויות. יש פער עצום בין הארתור הרצברגים למיניהם ובין עם ישראל בגולה. כל כך קל להסביר, זה ממש מחדל נוראי.
אפשר להסביר החל מעניין ההתנחלויות וגמור אפילו בעניין תשובה לשאלה פשוטה, מדוע זו ארץ אחת ומדוע אי אפשר לדבר על, על, על חלוקתה מחדש. גם זה לאמריקאים שיש להם בעיה של 20 מיליון קושים ובגלל זה לא קמו וחילקו את ארצות הברית, קל מאוד להסביר מדוע הפתרון כאשר יש פלסטינאים ומיעוט בארץ הזאת הוא לא לעשות בשביל המדינה.
גם חברת הכנסת גאולה כהן מהתחייה אומרת כי מה שקרה השבוע אינו סוף פסוק. זוהי הטעיה, שעת המבחן האמיתי טרם הגיע.
כן, זה לא כך, כאן יש הטעיה ברורה בשטח, מפני שכל האוהדים של התחייה ושהצביעו התחייה ושמועדיה, הם באים ברגע שיש כאן מבחן בשטח, הם באים להזדהות ויחד איתם למחות. ובכן, הדבר הזה היה בלתי צפוי שיעשה חודש ימים אחרי שממשלה מבטיחה, ואומרת שרק ב-31 זה באמת, הלא זה כאן דיבוק של, של פינוי בכל מחיר לעשות את זה כמעט כחודשיים לפני הפינוי. לכן הרבבה הזאת שעליה דיבר ראש הממשלה והיא לא רבבה אחת אלא יותר, והם יודעים את זה שזה יותר, היו באים. הרי אי אפשר, לא יעלה על הדעת להחזיק פה שני, במשך חודשיים רבבה או שני רבבות.
אז תכף נדבר על ההיעלמות של המפלגה הזאת אחרי 13 שנים. אבל יש גם מפלגה אחרת די דומה, שגם היא נכנסה אל אותה נישה מימין לימין.
ונכון, והמפלגה שאני מאמין שאתה מכוון אליה היא כמובן צומת. ובאמת צומת מתחילה מתוך התחייה. הרמטכ"ל המאוד פופולרי רפאל איתן, איש תל הדשים, שנחשב להיות הדימוי של הצבר האולטימטיבי, איש ההתיישבות, לוחם אמיץ, הוא מצטרף ב-84 לתחייה. והם רצים ביחד, הם מקים את תנועת צומת שהיא מאוד מעניינת כי יש בה הרבה מאוד מהגורמים שדיברנו עליהם דווקא במשדר הקודם על תנועות השמאל של אחדות העבודה. ניתן למצוא שם אנשים כמו יאיר שפרינצק ואחרים.
וצריך להגיד אנשים שהיו בפלמ"ח.
נכון, מדובר באנשים שהיו בפלמ"ח, גם אם זה רפול, גם אם זה משה שמיר, ואפשר להגיד שהאופוזיציה מימין לליכוד מושתת די הרבה על אנשי הפלמ"ח לשעבר, אותם אנשים שהיו מראשי המחתרת השמאלית, הפלמ"ח, שרדפו את האצ"ל ואת הלח"י, שרדפו את מנחם בגין ויצחק שמיר, הופכים להיות היריבים והאופוזיציה מימין גם ליצחק שמיר וגם למנחם בגין, בין אם זה משה שמיר, צריך להזכיר גם באותו משפט כמובן את גנדי, רחבעם זאבי, שגם הוא איש הפלמ"ח, את רפול ועוד הרבה אנשים סביבם, אנשי ההתיישבות העובדת, הם מהווים את האופוזיציה מימין באותה תקופה. ורפול חובר, כפי שאמרנו, לתחייה ב-1984.
ושוב אנחנו רואים כאן את הדינמיקה של איחודים, פירודים, זה קורה כל הזמן.
נכון, ותנועת התחייה ביחד עם רפול מהווה מפלגת אופוזיציה אל מול ממשלת האחדות. אנחנו מדברים על שנות ה-80, ממשלות האחדות המפורסמות של יצחק שמיר ושמעון פרס, ולכן היא אופוזיציה שהיא מאוד מתקשה להתמודד עם קואליציה של כמעט 100 מנדטים חסרת תקדים בכנסת, והחוסר השפעה מביא גם למתחים פנימיים, ורפול פורש מהתחייה ומקים את צומת, שהיא בהתחלה מקבלת שני מנדטים, אבל אחר כך בבחירות לכנסת ה-13, בשנת 1992, הרבה מאוד מאוכזבי הליכוד שלא רוצים להצביע למפלגות שמאל, עוברים לרפול, ואנחנו רואים אותו עם הישג יפה מאוד של 8 מנדטים בכנסת, והוא הופך להיות מפלגה מאוד רצינית בימין הישראלי, ואפילו מבקש להיות אולי למנהיג של הימין הישראלי מול בנימין נתניהו, שאז מכהן כיושב ראש הליכוד.
האזינו לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-12. ועתה דבר רשימת צומת, התנועה להתחדשות ציונית ובלתי מפלגתיים, שסימנה צדי סופית.
ליואש צידון, צ'אטו, מספר 2 ברשימת צומת לכנסת, עבר מרשים. פלמחניק, אלוף משנה בחיל האוויר, טייס קרב וניסוי, מפקד טייסת, אחראי לביצוע שורה ארוכה ומפוארת של מבצעים מיוחדים בחיל האוויר. עמד בראש מחלקת תכנון ואמצעי לחימה של חיל האוויר ערב מלחמת ששת הימים. הקים את מפעלי ציקלון לייצור חלקי מטוסים בקרמיאל.
צומת מתכוונת להביא לידי כך שישראלי יוכל ליזום, לעבוד ולהרוויח בארץ לא פחות משהוא עושה זאת לצערנו בארצות הברית, דרום אפריקה ושאר הארצות. אז יהיה שפע, לא תהיה ירידה ועלייה תבוא מאליה. השיטה היא לשחרר את כלכלת ישראל מהזיקים הפוליטיים והבירוקרטיים. יוזמה, הכנסה גבוהה עצמודה לתפוקה גדולה, כדאיות השקעה וחיסכון, מכירת המפעלים של הממשלה והעברת מפעלי ההסתדרות לידי בעליהם החוקיים, חברי ההסתדרות. החלפת עסקנים במנהלים, שינוי פני המשק ממגמה של צבירת כוח פוליטי למגמה של ייצור והגדלת ההוגה הלאומית. יש להפוך את הממשלה מממשלה המתבזה בהפרעה למשק לממשלה המשרתת בענבה וביעילות את אזרחיה, אדוניה, שהם מקור כוחה ומקור העושר בארץ. צומת יכולה לעשות לשינוי ולהצליח. מדוע? משום שצומת איננה חלק מהמנגנון, איננה מחויבת למנגנון ועל כן יכולה להילחם במנגנון. תן ידך לצומת, לאזרחים כמוך שחיים מעבודה, אזרחים הרוצים בחידוש התנופה הציונית, הרוצים במשק בריא, במדינה בריאה.
כל הדרכים מובילות לצומת, הצומת לשלום, להגשים את החלום. כל הדרכים מובילות לצומת, הצומת לחיים, לשמירה על ערכים, דרך להגיע לחינוך וביטחון.
וזאת היסטוריה כבר קרובה, אבל בכל זאת, גם כאן הם נעלמים.
נכון, גם כאן יש לנו את הפילוגים, יש לנו את הפרישה של שלושת חברי הכנסת המפורסמים שתומכים בממשלת יצחק רבין. אנחנו רואים שלושה חברי כנסת, גולן סגב, אסתר סלמוביץ' ואלכס גולדפרב, שעוזבים את רפול ואת מפלגתו, וחוברים לקואליציה של יצחק רבין. צומת מתחברת לליכוד ורצה במסגרת הליכוד, ולאחר מכן המפלגה דואכת, וכשהיא מנסה להתמודד מחוץ לליכוד, היא כבר לא עוברת את אחוז החסימה, ומסיימת את ההשפעה שלה בכנסת לפחות.
אז זאת סוג של דינמיקה פוליטית בעצם, שקורית, כמו שראינו בתוכנית הקודמת, גם בשמאל, זה קורה גם בימין.
אנחנו רואים למרות ההבדלים האידיאולוגיים, הרבה מאוד קווים מקבילים, גם מצד ימין וגם מצד שמאל, של מפלגות, של אנשים ורעיונות שהשפיעו מאוד בתקופתם, אבל כפי שהחברה הישראלית משתנה והכנסת משתנה, הם לעתים לא מוצאים את מקומם בכנסת, והאלקטורט הישראלי מחליט לזוז למקומות אחרים ולמצוא לו רעיונות אחרים ומועמדים אחרים. ויש כאן פן מאוד מעניין של הדמוקרטיה הישראלית, שהדמוקרטיה הישראלית והכנסת כמייצגת של הדמוקרטיה הישראלית משנה את פניה ומתאימה את עצמה למגמות ולאידיאולוגיות וגם לאירועים החיצוניים והפנימיים שמשנים את ההוויה שבה אנחנו חיים.
וכמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, מפלגות אידיאולוגיות לא מתות, אלא פשוט עוברות טרנספורמציות שונות.
נכון.
שלום, שמי ליבי, ואני מדריכה במרכז המבקרים בכנסת ישראל. אני נמצאת כרגע בטרקלין שגל,
באולם הזה מתקיימים אירועים הממלכתיים של הכנסת. למשל, הטקס לכל איש יש שם, שמתקיים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וקבלות פנים רשמיות לראשי מדינות ויושבי ראש של פרלמנטים במדינות שונות. בין אישים אלו אפשר לציין את נשיא צ'כיה ואת יושב ראש הפרלמנט של דרום קוריאה, שביקרו כאן ימים ספורים לפני התפזרות הכנסת ה-20. האולם מכונה טרקלין שגל, משום שכל האיתורים בו הם פרי מלאכתו של האומן היהודי מרק שגל. לקראת חניכת המשכן, פנה יושב ראש הכנסת דאז, קדיש לוז, אל שגל בבקשה לקשט את אולם קבלת הפנים של המשכן החדש. שגל לא רק נעתר לבקשה, אלא גם החליט לתרום את כל יצירות האומנות המאתרות את הטרקלין. יש לנו את שלושת שטחי הקיר, 12 פסיפסי הרצפה ופסיפס הקיר הגדול. שגל הציע להכין שטיחים, אף שמעולם לא עסק בסוג זה של אומנות, ולא היה קל לתרגם את סגנון הציור שלו להריגה. מלאכת התכנון והריגה של השטיחים נמשכה 8 שנים. הם נהרגו בבית המלאכה גובלן בפריז בעבודת יד, ושימשו בה 144 גוונים של חוטי צמר שנבחרו לאחר בדיקות מדוקדקות. על כל שטיח אפשר לראות את החתימה של שגל לצד תאריך הציור, ואת חתימת האומן ההורג לצד תאריך סיום ההריגה. ביצירה מתואר סיפור העם היהודי על פי מקורות מקראים ופרשנות מדרשית. נושא היצירה הם הברית עם אלוהים, השיבה לארץ המובטחת, קיבוץ גלויות, מתן תורה וקבלת חוקיה ומצוותיה, ונבואות על שלווה, ביטחון ושלום בירושלים ובעולם כולו. שגל היטיב לשלב ביצירות האלה סצנות מקראיות, היסטוריה מודרנית ומעמד עכשווי של תקומת העם בארצו. באמצעות שילוב הזמנים של העבר הרחוק, העבר הקרוב והזמן הנוכחי, נוצר תמהיל מיוחד וניתן ליצירה ממד על זמני נצחי.
שלום, שמי שמולי גרוסמן מדוברות הכנסת, דובר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ומרכז המחקר והמידע של הכנסת. אספר לכם מעט על חילופי גברי בכנסת. באילו מקרים התחלף חבר כנסת? דרך אחת היא התפטרות מרצון של חבר כנסת, אז נכנס במקומו הבא ברשימה. דרך נוספת היא הסכמי רוטציה, במסגרתה מחליטים חברי רשימה מסוימת, שלאחר פרק זמן מסוים של כהונה, התפטר חבר כנסת מכהן כדי לאפשר לחבר אחר לכהן במקומו. תיקון חקיקה מהשנים האחרונות שזכה לכינוי החוק הנורווגי, מאפשר לחבר כנסת שמכהן גם בתפקיד שר, להתפטר מתפקידו בכנסת כדי לפנות מקום למועמד הבא בתור. הדרך האחרונה, תרתי משמע, היא כמובן מוות לא עלינו. נשאלת השאלה אם ניתן להדיח חבר כנסת בניגוד לרצונו. עד לשנת 2016, התשובה לשאלה זו הייתה לא. חוק ההדחה שנחקק לפני 3 שנים, קובע כי ועדת הכנסת רשאית להציע להדיח חבר כנסת מכהן, ברוב של 3/4 מחברי הוועדה. ההצעה עוברת למליאת הכנסת, וזו צריכה לאשר את ההדחה ברוב של 90 חברים, מתוכם לפחות 10 מהאופוזיציה. החוק האמור חוקק בשנת 2016, אולם עד כה לא יושם כלפי אף נבחר או נבחרת ציבור. לצערנו, בשנות ה-80 התרחש גם אירוע חמור הקשור בחילופי גברי בכנסת. בכנסת התשיעית כיהן חבר כנסת אחד מטעם הרשימה הערבית המאוחדת. על פי הסכם הרוטציה בין חברי הרשימה, כל נציג היה אמור לכהן בכנסת שנה אחת, ולאחר מכן לפנות את מקומו לבא אחריו ברשימה. השני בתור היה חמד אבו רביה, שהושבע לכנסת באפריל 1979. אולם לאחר שנה, חבר הכנסת אבו רביה לא פינה את מקומו לבא אחריו, השייך ג'אבר מועדי, והמשיך לכהן בכנסת. ב-12 בינואר 1981 הוא נמצא מת במכוניתו. סיבת המוות, ירי. בית המשפט הרשיע 2 מבניו של מועדי וקבע כי הם שרצחו את חבר הכנסת אבו רביה. מועדי מונה לחבר כנסת וכן בתפקידו במשך חצי שנה עד לפיזור הכנסת.
כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת.
אז דיברנו היום על מפלגות מהימין ששינו פנים. אנחנו לא תמיד אוהבים להגיד נעלמו, כי זאת לא ממש העלמות, זה שינוי בשמות של המפלגות, בשמות של הסיעות, בהרכבים של המפלגות והסיעות. זה נע ונד, וזה טבעה של הדמוקרטיה הישראלית, כפי שאמרנו. ובתוכנית הבאה נדבר על?
על מפלגות המרכז. התחלנו בשמאל, המשכנו בימין, ונסיים במפלגות המרכז הישראליות, בין אם זו מפלגה הפרוגרסיבית, בין אם זה רפי של דוד בן גוריון, ודש המאוד מעניינת, יהיה מאוד מעניין.
דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, תודה רבה.
תודה לך.
כנסת נכבדה, סיימנו. אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי סביב השעה 9:15 בערב. תוכנית חדשה, ושוב נהיה כאן בשבת הבאה, שידור חוזר ומורחב של התוכנית שתשודר ביום חמישי. כאן איזימן, עורך ומגיש, שבת שלום.